כן, רבותיי, הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ג', זאת אומרת הדף השני, מביאה שם את הפסוק על מה שנאמר איש אמונות רב ברכות. כתוב במשנה, בסוף משנה, פרק כ"ח, איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. כלומר, מי שרוצה לדבר, פחות יעשה תנועות בידיים, לא ידבר בקול. בבקשה מכם, לתורה, לימוד תורה, מפריעים לאחרים. איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. מי זה איש אמונות רב ברכות? שירה הגמרא זה משה רבנו עליו השלום, שהיה איש אמונות, אדם שיש בו אמונה, אדם שהייתה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, וגם אפשר להאמין לו. ואץ להעשיר, מי זה? זה קורח. לא ינקה, סופו שירש גיהנם. האמת ששאלו מה הקשר בין זה לבין זה, ומה המכנה המשותף, שזה ההפך שלו. העניין הוא כך, שם בתלמוד בבבא בתרא דף ג' מובא הלכות צדקה. יש פה רמב״ם ספר קורבנות, או קורבנות, או תביא. אז הגמרא שם אומרת במסכת בבא בתרא, צדקה נגבית בשתיים ומתחלקת בשלושה. כלומר, הצדקה היא אנשים חשובים, יש פה זה שרים ונכבדים שקוראים, קורא לו, אחד קורא אותו מזכיר האום, אחד הבית הלבן, יש אנשים חשובים, הם צריכים להיות זמינים. כן, מאוד, לא סתם. כן, זה ב... אז שם אמרה הגמרא שצדקה נגבית בשתיים. למה בשתיים? הגמרא אמרה שצדקה נגבית בשתיים כיוון שבשתיים לא ממנים שררה על הציבור באחד. אסור למנות תפקיד ציבורי אדם יחיד, לפני שאחר כך הוא יעשה מה שהוא ירצה, ויכול להיות שיבוא לידי טעות. מוכרח שיבוא לידי טעות, כי אין אדם שהוא מושלם. ככה כשהוא טועה, מישהו אחר ישיב אותו. ואפילו בלימוד תורה למדנו שאסור ללמוד תורה לבד. כמורה דרשה על הפסוק, הרב אל הבדים ונועלו. איזה בדים מדובר? בדים פירושו לבד. כמו מכנסי בד. מכנסי בד ששני הרגליים הם נפרדות זו מזו. הרב אל הבדים, הרב אסוניהם של מידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד. ואז הגמרא אומרת, ונועלו. מה זה ונועלו? כתיב אחד נועלו, נועלו, כתיבתם נועלו שרי צוען. שמי שלומד תורה לבד, סופו להיות טיפש. למה? הוא סומך על עצמו. הוא לומד, הוא חושב שהזמן שלו יקר, והוא יכול להספיק בשעה מה שאחרים לא יכולים להספיק. אז הוא לומד לבד, כל הזמן הלימוד שלו לבד. הוא לא אומר את התורה לפני האחרים. אז אין לו מי שיקשה ויתרץ, מי שיישא וייתן איתו. הכל הוא עושה באופן אישי. אז זה חס ושלום, אחר כך נעשה טיפש. גם שררה, אסור לשים שררה, כל שכן שררה על הציבור. תפקיד ציבורי תמיד צריך שיהיה איתו עוד אחד. ולכן בצדקה צריך שיהיה איתו, יהיו שניים שיעשו צדקה, ואז אנחנו נוכל להאמין. למה אם חס ושלום יתעה, או ייקשר באיזה פרוטה או באיזה מטבע, או אפילו באיזה סכום גדול, חס ושלום יכול לבוא לידי טעות, חברו שנמצא איתו יזהיר אותו, כמו שאמר הפסוק, טובים השיניים מן האחד. שימי פה לאחד, חברו יקימנו. אבל לחלק צריך שלושה. למה לחלק צריך שלושה? הרמב״ם כתב, מפני שזה כמו דיני ממונות. קיים עליהם דיני ממונות, שבא אחד תובע את חברו, אי אפשר לפסוק על פי אחד. דיני ממונות, ככה משנה בסנהדרין אומרת, בשלושה, ככה תחילת המסכת. בימי ממונות בשלושה, שאז יש אחד מחייב, אחד מזכה, ואחד באמצע יכריע, לכאן או לכאן. כי אין בית דין שקול. אז כמה שדיני ממונות בשלושה, גם כאן חלוקת כסף. שאתה רוצה לחלק את זה לעני, אז יש עני שמגיע לו יותר, יש עני שמגיע לו פחות. איך תחליט? רק שלושה צריכים להחליט. מדוע שלושה? לפעמים יש אחד שהוא מכיר אותו, יש לו איתו איזו ידידות. אז הוא רוצה להעדיף אותו על פני השני. וכן לפעמים יש אחד שהוא בכיין. הוא בא, מביא נעליים קרועות, בגדים קרועים, מביא את הילדים שלו וגם ילדים של השכן. כולם. והיה שם קצון משפחות, אמר. יש לו להקה שלמה, מי שרואה אותו אומר יו, ואז מתחיל לתת לו כסף. היה פעם נוחל אחד, אני זוכר שהייתי ילד, בשוק מחנה יהודה, הגיע איזה נוחל מחוץ לעיר. מה עשה הנוחל הזה? הלך לקח ילדים מהמעברות, אז היה מעברות, וקטמונים. לקח אותם, מוריד להם את כל הבגדים, שאיר אותם רק עם גופיה, ופרש איזו סמיכה באמצע השוק, והיה צועק צדקה, מצווה, ילדים עניים, ילדים מאנשים, כל מי שהיה עובר, כל כסף שהיה להם בערק היו שופכים שם. והאיש הזה היה נוחל. היה רמאי גמור. אז הרחל אומר, צדקה, תדע, אסור לגבות צדקה אלא בשתיים ולחלק אותה בשלושה. כי אתה לא יכול לדעת, בן אדם מתפעל מאיזה מישהו, הוא חושב שזה סוף העולם. רק מגלה שהוא רמאי. מגלה שהוא נוחל. מגלה שהוא לא ישר. נפרד ממון של צדקה, ממון של הקדש, אסור לתת אותו לאחרים וסתם לאנשים, כשהוא לא יודע למי הוא נותן ומה הוא נותן. ככה רמב״ם כותב, רמב״ם כותב כל עיר שיש בה ישראל, זאת אומרת שיש בה יהודים. ישראל פרושו יהודים, לא מה שהיום הם מתכוונים. כל עיר שיש בה ישראל, חייבים להעמיד גבאים אנשים ידועים ונאמנים. זאת אומרת, יהיו ידועים, כמו שאמר אצל משה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חי לראה אלוהים, שאמת שעוד אבצע, וידועים לשבטיכם. שם אמרו אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם. כלומר, שאנחנו בדקנו אותם, ויודעים שהם אנשים כשרים וטובים, וגם שיהיו נאמנים. בהם ומחזירים, ומחזרים אחרי הציבור, ודואגים שכל אחד ואחד ייתן כסף לצדקה, כל אחד לפי מה שפסקו בית דין. מה היו עושים? זמן התלמוד היה סדר בעולם. היו הבית דין, לוקחים את האנשים, יודעים כל אחד כמה יש לו, מה ההכנסות שלו, לא בשביל מס הכנסה או חלילה להרשין עליו, אלא לדעת מה התקציבים שלו, מה ההכנסות וההוצאות שלו, וקובעים כל אדם לפי כוחו ולפי יכולתו, כך וכך כסף צריך לתת לצדקה, מערב שבת לערב שבת, לא נותנים פעם בחודש, למה יגמור את הכסף. או כל יום זה סכום מועט. למה לפעמים אדם עושה שוק, אדם עושה שוק כל יום, שוק פעם בשבוע. אז היו עושים מערב שבת לערב שבת, כיוון שבערב שבת היו פותחים את השוק, ואז היה מצוי בשר, יין, עופות, דגים, כל מה שהוא צריך. אז בערב שבת בבוקר היו הגבאים האלה מסתובבים בבתי הכנסת או בבתים של האנשים, וגובים מכל אחד ורושמים כמה כסף נתן, כמו צריך לתת. קבעו לו סכום שבועי שהוא צריך לתת אותו, נותן אותו מערב שבת לערב שבת, והולכים אחר כך ומחלקים את זה לעניים. כך כותב הרמב״ם. הוא אומר, מעולם לא שמענו ולא ראינו. כך כותב הרמב״ם. עיר שיש בה ישראל שאין להם קופה של צדקה. כי כך צריך להיות. והקופה של צדקה פירושו לכל מיני מטלות צדקה. שיהיה שם כסף מן המוכן, שברגע שיש איזה בעיה, או אנשים מוכנים, או נדבנים מוכנים, שמיד יפנו עליהם, ויעזרו לאותם עניים, כדי לתת להם את מה שהם צריכים. כן היה נחזור לעניין של משה רבנו, לפסוק שפתחנו בו. הפסוק היה איש אמונות רב ברכות. הוא שואל את אם ככה, איך משה רבנו היה לבד? הרי הוא אסף את הכסף לכל ישראל. אתה רואה בפרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, כך כתוב. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרן הכהן, צלאל בן אורי בן חור וכו', הכל על פי משה. והילד של הפסוק שם אולי יש בין 13 ל-15 פעם, שאומר על פי השם ביד משה, על פי השם כל קטע מסיים, ומה זה על פי השם ביד משה? הגמרא אומרת שכל דוח שנתן משה רבנו לישראל, אמר להם, כך עשיתי בפרוכת, כך עשיתי בבגדים, כך עשיתי בכלים, כך עשיתי במשכן, כך באדנים, כך בבי העמודים, שאומנם הוא שכח אותם, אבל אחר כך הבת קול אמרה, כל דבר, הבת קול, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, קרא ואמר, על פי השם ביד משה, אני חותם ואני מעיד עליו, שהכל הוא נתן, הכל הוא אסף, הכל הוא לא חס ושלום, לא חיסר, לא שלא לקח לכיסו, לא היה צריך לקחת לכיסו, אלא לחיסר כהוא זה, אפילו פרוטה אחת, משה רבנו לא חיסר. אז הגמרא אומרת שבגלל שמשה רבנו היה נאמן, לכן הוא היה היחידי, וכך בשמות רבה גם כן נשאל בפרשת פקודי. אז אם צדקה נקבעת בשתיים, כמה לאן זה משנה, צדקה נקבעת בשתיים, חלקת בשלושה, איך משה רבנו אסף לבד? אלא שאני משה שהוא היה נאמן על פי השם יתברך, הקדוש ברוך הוא קרא לו ואמר לו, בכל זאת משה רבנו נתן חשבון לאחרים, נתן חשבון שמה בתחילת פרשת פקודי תקרא, הוא אומר כמה היה זהב התנופה, כמה היה הכסף, מעט הכיכר, ואחר כך הוא מתאר מה הוא חלק, מה הוא עשה בזהב, מה הוא עשה בכסף. ואגב, הזהב לא כתוב שם מה נעשה. יש שם רק כתוב כמה כיכרות, אלפי, מאות כיכרות של זהב הוא אסף. כל כיכר זהב זה בערך 250-270 קילו של זהב. כך כיכר זהב משה רבנו אסף. וכנגד זה גם כן כמה כיכרות של כסף, ובכסף מפורט. מה היה בכסף? מה הוא עשו בכסף? בזהב לא מפורט? והגמרא שואלת, למה בזהב התנופה לא מפורט? יש שהשיבו שמי שנותן זהב לא מעניין אותו מה עשו בזה, ויש לו כך הרבה זהב, אז הוא נותן, הוא לא מבקש דין וחשבון. אבל זה נותן כספי, כסף קטן, תמיד אוהב לשאול, נו איפה הקבלה, נו איפה מה נעשה בכסף שלו. לכן. אבל שם הייתה סיבה. כמו שהגמרא אומרת על זהב התנופה. זהב התנופה. שהניפו אותו כלפי מעלה, ולכן שם בזהב לא היה שם פירוט של כל הזהב, כי כאן האמינו למשה, והכלים עצמם היו, ועוד יותר. מה זה חושב מחשבות? כל אחד נתן זהב, אחד רצה שמהזהב שלו יהיה ציץ, שני רצה שיהיה כרובים, השלישי רצה שתהיה מנורה, כל אחד אמר, אני רוצה מהזהב שלי יהיה מה שיהיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני קראתי בשם בצלאל, והוא נתתי לו חוכמה, בתבונה, הובדת, וכל מלאכה. מה זה בצלאל? בצל, אל היית. הוא היה בצילו של הקדוש ברוך הוא, צלאל ואיתו הוליאב, בין החיסמך למתדן. למה איתו הוליאב? בשביל מה היה צריך את הוליאב? אלא הוא הדבר. מכאן למנות צדקה נקבלת בשתיים. יש שני אנשים שביחד הם שמרו אחד על השני, ושמרו שלא תהיה איזה טעות, או לא יהיה חס ושלום איזה מכשול, ושניהם היו עושים את המלאכה. ואיך היו עושים את המלאכה? כל זהב וזהב היו יודעים. מה התכוון האיש הזה שנתן? אם הייתה כוונתו לשם שמיים, וכמה לשם שמיים. לפי המדרגה שלו, כך זכה שהכלי שלו יהיה יותר חשוב, יותר גדול, יותר זה. מספרים על הנציב מבלוזין, שהוא היה נוסע פעם בשנה, לאסוף כסף מהגבירים של הישיבה שלו, הייתה לו ישיבה גדולה בבלוזין, שם היו לומדים, שם יצאו גדולי העולם, מכל העולם היו באים לשם, מכל ארצות אירופה ואסיה ורוסיה, מה שנקרא אסיה ושאר המקומות, היו באים לשם ללמוד תורה, ויצאו משם גאוני העולם. עכשיו התלמידים האלה היו יושבים, אוכלים, שותים, מתלבשים, בגדים קונים להם, הכל על חשבון הישיבה. ויותר מזה, שהיו מתחתנים גם, שהיו צריכים כסף לחתונה, הרב היה מספק להם, והיו הולכים נכנסים לחופה. שבוע עליו השלום, הנציב בלוזין, היה הולך שם כל שנה, היה הולך לאסוף. והיה איזה גביר, והיה לו רשימה של גבירים שמבקר אצלם, אפילו בבתים, בעסקים, במשרדים, בתי החרושת, היה נכנס לשם. והייתה לו רשימה והיה רושם, והיה כל אחד רשום כמה נתן כל שנה ושנה. מה נעשה לו כסף? הכל דין בחשבון שנתי היה מוציא. הגמרא אומרת כי צריך האדם וייתן נקיים מהשם ומישראל. דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. אדם צריך שהכסף שלו יהיה מה שהוא לוקח מהציבור, הכל יהיה רשום וחתום כמה, מי ומתי. היה, אני זוכר את הכנסת שמור אבי היה מנהל אותה, עליו השלום, אז הוא היה גם גובה את הכספים, והיה מחלק אותם לכל מיני צרכים, לכל מיני עניינים, והיה כל מסודר. אפילו היה קופה מיוחדת לקריחת ספרים. כל סידור קרוע כל יום. אם יש איזה סידור או ספר תהילים קרוע, מונח בצד באיזה ארגז, כל פעם בחודש אוספים את הספרים הקרועים, הולכים לאיזה קורך, היה פה ברחוב אדוניהו הכהן, היה לוקח את זה, קורך אותם, קבל את הכסף שלו, מחזירים את הכנסת ספר מקורך. שכל דבר יהיה נקי, מסודר, שחס ושלום לא יהיה איזה פגע או איזה נגע. ואם היה איזה ספר מיותר בבית הכנסת, היו שמים חותמת. ספר זה מיותר בבית הכנסת פלוני אלמוני, והעברנו הוא להקדש אחר. ואז הם מעבירים בכנסת אחרת שאין להם סידור, חוסרים להם סידורים. בכנסת אחת יש יותר מדי, ואין שם מתפללים. בכנסת שנייה אין כלום. אבל איזה סדר זה? ואנשים פעמים באים, מביאים ותורמים לאיזה מקום, מקום אחד יש הרבה, מקום אחד אין, אז ככה עשו. והיה כל עובד למשרים, היה עובד כמו שצריך. אז היה לו 9 מיני קופות. כל הערב אני זוכר, על כמה זמן שלו היה יקר, היה יוסף סופר את הכסף בכל קופה וקופה, והיה רשום. ולפעמים היה חסר איזה משהו, הוא התחיל לשחזר, מי נתן לי היום בבוקר, מה היה לפני התפילה, אחרי התפילה. בדרך, בשוק, ואחרי זה במנחה, בערבית, בחוק לישראל, בשיעור, אחרי השיעור, לפני השיעור, היה רושם הכל, ואם היה חסר איזה משהו, אומר, יופי, אני שמח, נשלים אותו מכיסו. אבל לפעמים היה כסף מיותר, וואי, זה היה לו צער. לאיזה קופה זה שייך? יש 9 קופות. מה אני אעשה? יוסף לא הולך לישון, ולא טועם שום דבר, אפילו מים לא שותה. עד שלא מגלה איפה הלירה הזאת, מאיפה החצי לירה הזאת, מאיפה המטבע הזה, משחזר הכל. היה כרשום אצלו, יש לו יומן, כל מי שקנתנו כסף היה עושים. זה לא לקח עודף. או זה אמר לי, היה כסף הנוסף, תן אותו לאיפה שצריך. אז מיד היה רושם את זה, והיה נרגע. בסוף השנה, היה מפרסם דוח בבית הכנסת, שהיה כל אחד כמה תרם במשך כל השנה. ואיפה הכסף הלך? עבור איזה הוצאות היו, הכל, הכל אשר הכל. עכשיו יש הרבה אנשים, כמו שלמדנו, לא רוצים שיפרסמו את שמם, אפילו הוא קונה עלייה, הוא קונה זה, אומר, אני לא רוצה שיכתבו את שמי, שאני תרמתי. זה לא טוב, זה פוגע במעלה של המצווה. אדם שנותן צדקה ומפרסמים אותו בעולם, זה שכרו איננו. כמעט נותר שכרו בעולם הזה, יש רבי חיים ויטל כותב, שאם הוא עושה הכל בשביל שם, אז הוא מקבל כל הזכר שלו פה, ושם נשאר לו עונש. ולמה עונש? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי לך מצוות לעשות, שתשתמש בהם להנאות שלך, שאתה תכבד את עצמך, מותר להתכבד. אז מה, יש עניים, ואני חננתי אותך בממון, שאתה מצווה לצאת את זה לעניים, אתה מצווה לצאת להקדש, או לצורכי ציבור. אתה צריך להתגאות שאתה עשית? אכן צריך להיזהר בזה. גם הרב חידה כתב בספרו עבודת הקודש, שמי שמתגאה או משתבח או מפרסם את מעשיו הטובים, המצווה הולכת לחיצונים. כאילו עבד עבודה זרה. וכן צריך להיזהר האדם, להשתדל כמה שימעיט. גם כותב הרב בעל, איך קוראים לו, יש ספר המוסר הזה, קו הישר. קו הישר היה מקובל גדול, כותב, שמתקנאים בו החיצונים ומזיקים אותו. הוא אומר, דע, זה כמו עין הרע, כמו שאדם קנה איזה דבר חפץ יקר, הולך מראה אותו לאחרים, השולט בו עין הרע. אותו דבר, הוא עושה איזה מצווה, מצווה יקרה מאוד, והוא מפרסם את עצמו שהוא עשה את אותה מצווה. הוא נגיד, הוא סיים שס. הוא אומר לכולם, סיימתי שס. אז עין הרע, יש בזה עין הרע, אבל איזה סוג עין הרע? לא עין הרע של ממון, יש עין הרע אחר, החיצונים, שאתה אומר, אז זה סיים שס, חכה תראה, להפיל אותו בגדול. עכשיו אני לא אנוח ולא אשקוט, עד שאכשיל אותו באיזה עבירות. ומצליח עליו אחר כך. מי יכול להגיד, אני יכול להילחם בשטן? השטן נאש, אנחנו בשר ודם. מי יכול? יותר מפלימו, הגמרא מספרת עליו, פלימו היה אדם גדול, שהיה אומר כל יום, גירה ועיני זה שטנה. חיצים, אני זורק, עושה מצוות, ומלגלג על השטן, עד שבא השטן נעלה בערב כיפור והרס לו את הערב כיפור, אמר לו, אם לא שאתה, זה הייתי כעת מחסל אותך ברגע. לכן לא טוב להתגרות עם החיצונים. הרי עשה יש אנשים לא רוצה, זה בעילום שם, טוב, זה בעילום שם, זה בעילום שם, כמה בעילום שם, גם כאן יכול להיות מסחרה, יכול להיות רמאות. אבל לא, אתה בעילום שם מספר 1, או בעילום השם מספר 3. זה לנושא מספר 52, זה 26, זה 101. כל אחד היה בוחר לו איזה קוד מספר, ובדוח היה מופיע באות ב' איזה 30 בעילום שם. ולכל אחד יש לו קוד מספר אחר, בעילום שם מספר ככה, בעילום שם מספר ככה, ואז הם, והם, הוא היה אומר להם, אתה בעילום שם מספר זה וזה. שאז ידעו, או יש אדם רוצה ראשי תיבות, אבל איזה ראשי תיבות? יוט, אני זוכר אחד, יוט בית בן שין, זה היה חידון, כל הילדים היו מתאספים ליד הזה, מי זה? בוא תפענח, מי זה האיש הזה? מי זה יוט בית בן שין? איזה יוט ואיזה בית ואיזה שין ואיזה זה, והתחילים לחפש כל מיני שמות, ולמה כל זה? כדי שיעשה מצווה כמו שצריך. אבל הגמרא אמרה, יש כמה מעלות בצדקה. מעלה הכי פשוטה, זה כשהוא יודע מי אני, ואני יודע מי העשיר. ויש יותר ממנה, שאני, לא, שאני יודע, אבל העשיר לא יודע למי נותן. כגון שהגבאי לוקח, ונותן את זה לעניים. אז אני יודע את העשיר, אבל העשיר לא יודע מי. ויש הפוך, שאני יודע והעשיר לא יודע. יש העשיר יודע, והכי טובה מכולם, שלא זה יודע ולא זה יודע. העשיר לא יודע על מי זה העני, והעני לא יודע מי זה העשיר. הגמרא בירושלמי מביאה על רבי יוחנן עליו השלום, ויוחנן האמורה, שהיה פעם יושב בית המדרש ודורש ברבים, והנה היה שם איזה עני, המסכן מרוד, לא היה לו גרוש בכיס. ולא היה לו גרוש בכיס. וזה העשיר הזה ראה אותו, ליד כולם. הוציא דינר זהב ונתן לו. וכולם ראו. ואני אתבייש. למה נתן לו ליד כולם דינר זהב, ואתה אני, כך דינר זהב נתתי לך. רבי יוחנן צעק עליו ליד כולם. אמר לו, מוטב שלא היית נותן לו. עכשיו שנתת לו, לא רק שקיבל, לא תקבל שכר, אלא תקבל עונש. אמר לו, למה עשתי מצווה? אמר לו, אכספתי. ביישת אותו, הלבנת את פניו ליד כולם, הוא התבייש שהוא מקבל צדקה, כי לא, נותן, מקבל צדקה, הוא מתבייש, לא רוצה לשידור עליו. אז התבייש שקיבל צדקה, לכן צריך להיזהר שלא לבייש. עכשיו הרשב"א עונה על מה שאתה שאלת. הרשב"א כותב, שאם הרב רוצה ללמד את תלמידיו דרך של עשיית המצוות, מותר לו לספר להם לפעמים מה הוא עשה. אומר להם, קמתי באמצע לילה, מספר להם שהייתי מעשרה ראשונים, או שהלכתי זה. הוא אומר להם, קו לי הראש, הרגשתי לא אותו. עוד פעם התחלת מצד שמאל? שמאלני. חנוכה הגיע. תעבור לימין. אז הוא אומר לו, אתה יודע שצריך, איפה היינו? שמותר לו לספר להם כדי שהם ילמדו מעשיו. למה יראו כמה הרב מסכן עייף וטרוד וזה, ובכל זאת הולך ועושה מצוות. אבל זה דווקא עם כוונתו לשם שמיים, ולא להתפאר, חס ושלום. אותו הדבר לבנים, לילדים גם, לא הכל. גם לא הכל יגלה, יש הרבה דברים צריך לשמור אותם בסוד. כמו שאמרו על הפסוק, הנסתרות לנו מאלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו. מה זה הנסתרות? תעשה אלוקינו. כל הדברים המצוות תעשה אותם בסתר בינך לבין השם. אל תספר ברבים מה אתה עושה. אבל לפעמים תעשה קצת והנגלות. למשל, אדם למד תורה כל היום, כל הלילה, היה יושב ער, עסק בתורה. לא צריך להגדל גלות, גל אף אחד. הייתי ער כל הלילה, עשיתי ככה, עשיתי כך, לא צריך. אבל שהילדים קצת ילמדו, האם צריך קצת ליד הילדים, פתח ספר, תלמד. לפעמים ליד הילד תיתן צדקה, לפעמים תן לילד איזה מטבע, תגיד לו, לך תן את זה לצדקה. כדי שהילד יתרגל. לכן, והנגלות מעט, זה ועבר החיבור. ועוד קצת תעשה, והנגלות לנו ולבננו עד עולם, למה לעשות את כל דברי התורה הזאת, כדי שעל ידי זה יוכל לקיים את המצוות, אחרת איך יקיים מצוות? צריך לספר להם. די, עזור אותי עכשיו, בוא לא נתעסק בדברים מיותרים. כן, אנשים מבינים אותך גם בלי שתדבר. כן. אז אמר, עכשיו מובן, איש אמונות רבי אחות, משה רבנו היה איש אמונות, היה מאמין גדול ונאמן. אבל הוא אמר, כעבד נאמן קראת לו, נכון משה? תעזור לי. כעבד נאמן קראת לו. אתה עושה אפליות, לאחד אתה נותן שתיים, לשני שלוש. אז משה רבנו היה איש נאמן של השם יתברך. אז הוא אומר, איש אמונות, רב ברכות. מה פירוש רב ברכות? עד רבה, נהיה ברכה במעשה שלו. הוא היה אפילו יותר, היה יותר ממה שצריך. והאמת, יש בעיה בצדקה. למשל, אם אדם אסף כסף לצדקה למטרה מסוימת, ונשאר יתרה, מה עושים ביתרה? יתרה נותנים לאותה מטרה, כי אסור לשנות צדקה למטרה אחת למטרה שנייה. אתה לא מצאת זה? הלכות מעשה הצדקה של הרמב״ם? יש בקרח הראשון, בקרח הראשון, קוראים לו? כן, שמה, שמה מובא הלכות מתנות כהונה, זה מובא. בסוף הלכות מתנות כהונה, שמה יש צדקה. שמה כתב הרמב״ם אהבה, כן. שמה כתב הרמב״ם את ההלכות. אז אסור לשנות. עכשיו מה קורה? למשל, אספנו כסף בשביל כתיבת ספר תורה. ואגב, היום זו בעיה חמורה מאוד. הם אוספים כסף לכתיבת ספר תורה, ושני שליש מהכסף זה להכיס שלהם. זה אסור. זה ידע מי יתיר להם. ומחילה, רבנים תמימים, לא יודעים מה קורה בשטח. הוא אוסף כסף, הוא מוכר כל שורה, 50 שקל, 100 שקל, וזה לא עולה את הסכום הזה. אחר כך יש יתרה גדולה. עכשיו, כסף הזה הוא קודש. הוא נקבע בשביל ספרי תורה, יותר מזה. עכשיו, אדם מוציא ספרים. ספרי קודש, ספרי הלכה, ספרי מוסר, ספרי... ומוכר אותם. או קיבל עליהם מתנות. נתנו לו על זה תרומות גם. אסור לו לאכול את הכסף הזה. מה הוא עושה בכסף שנכנס? צריך לשמור אותו להדפיס ספרים אחרים. כי זה נתפס קדושתו, נתפסה. זה המחבר עצמו, שזה נתנו לו תמורה של הספר. הוא אחרי כיסוי ההוצאות, יחסה את כל ההוצאות שמה ששילם, עבור הדפסה ועבור הגהות, ועל כל ההוצאות ודפוס וכריכה וכדומה, היתרה שנשארה, זה ייתן אותה לספר אחר. וכן ספר תורה. אספו כסף לספר תורה, ונשאר סכום, הסכום הזה ילך לספר תורה אחר במקום, לא חייב אותו ספר תורה, לא אותו בית הכנסת. בכנסת אחרת, אפילו במקום אחר בעולם, שאין להם ספר תורה, והם צריכים להוציא ספר, לכתוב ספר תורה, ספר הזה, הכסף הזה ילך לשם. וכן גם הגמרא כך פסקה, וזה הרמב״ם בהלכה הביא, שאם למשל אספו כסף לצורכי עניים, ופרנסנו את העניים, ברוך השם, נהיה הכל בסדר, יש יתרה, ניתן את זה לעניים אחרים. אבל חמור מאוד, למה? אם זה עניים תלמידי חכמים, אז צריך לעניים תלמידי חכמים. למה תמיד מעלים בקודש, אבל אם היה עניים פשוטים, ואחר כך נוצאת את העניים תלמידי חכמים, זה אתה יכול. לעלות אתה יכול, להוריד אתה לא יכול. אותו דבר, הגמרא אומרת, אספו כסף וקנו לבנים לבניין בית הכנסת. מחילה. ונשארו הלבנים. יש, לא, אף פעם לא קונים בדיוק. יש בלטות נוספות, ברזים. מה עושים איתם? אסור להשתמש בהם חול. מה נעשה עכשיו שיש לנו? אפשר לשדות את זה. קחו את זה, הם קנו את זה לאיזה מישהו, סכום מסוים, ולא תשלם עבור זה, והכסף הזה ילך לבית הכנסת. או לבית הכנסת אחרת. לא יודע. מותר למכור ספר תורה, למה? לפדיון שבועים. זה אותו דבר, אני עונה לך, שמעתי אותך ואני עונה לך, אז תקשיב לי. זה אותו דין של ספר תורה, זה כתבי הקודש, זה נקרא. מותר למכור, או לצורך, לישא אישה שאין לו כסף של להתחתן, לישא אישה זה מותר, או לצורך, פדיון שבועים, שזה יותר מהכל, או יש דבר שלישי, זה לצורך פרנסת תלמיד חכם שאין לו מה לאכול. אבל אם על חשבון זה רוצה לקנות מכונית ולקנות כל מיני צעצועים אחרים, זה ודאי אסור. זה ודאי אסור. לכן צריך להיזהר בזה. זה גם דין של מעלין בקודש. להיזהר שהכסף. עכשיו נפקה מינה לפעמים בבית, שהיא קופה של צדקה. בקופה זה היה בשביל תלמוד תורה. והתלמוד תורה הזה נסגר, או איננו די, הוא לא בא לקחת הכסף. אני לא יכול לתת את זה לסתם עניים. כי זה נתרם מקופה לצורך תלמוד תורה. אני יכול לתת תלמוד תורה אחר, מאותו סוג. או לאותה מטרה, למשל, אספו לחולים, לא עליכם. שזה חולה, והחולה התרפא, די, לא צריך יותר, או אספו יותר מדי. או לא עלינו, לא עליכם, נפטר. יש כסף. מה עושים בכסף הזה? לחולה אחר. אז תמיד יהיה לאותה מטרה, כשנשאר כסף לאותה המטרה. או לפעמים יוצא בבית, יש קופות. לכן בבית לא להחזיק קופות שונות. לפעמים ילדים משחקים, לפעמים אדם פורט ומתבלבל. הוא לא יודע מאיפה הוא לקח, מאיפה הוא שם, הוא מתבלבל. עכשיו הוא מסתבך כעת. למה? לך תדע מי יותר ממי, מי פחות ממי. לכן מראש מה יעשה אדם, ייקח קופה אחת שלו. לא של אף מוסד. זה קופה שלי. לוקח קופסה, שם בבית, כל פעם שם שם הכסף. ויברך דוד, פותח את ידיך, הזקת נרות שבת, חלה, פתח בקבוק בירה, כל דבר שעשה, יש לו יום הולדת, הכל שם שם בקופה. וזה משמש לכל המטרות. הוא מראש אומר, זה לכל המטרות. אז אין לו שום בעיה. כעת הוא רגוע. ויש עוד בעיה אחת. יש מי שאומר שאם לקח כסף מקופת צדקה בטעות, צריך לסלם קרן וחומש. אז מי שאומר גם מתענה על זה, הרב חסד האלפים כותב, שצריך טענות. אני זוכר מורבי פעם, הייתי ילד, הוא לא סיפר לי, אבל אני עקבתי אחריו, הייתי אותו יום אחד בתענית, וזה לא היה מימי הסדר של התעניות שלו. סוף גיליתי יום קודם, הוא גילה, היה לו קופה של צדקה שלו. והיה חסר שם שילינג אחד. שילינג זה, כמה זה שילינג? שמי. מה? מה חמש? 50 פרוטה. 50 פרוטה, שילינג. עבד. אז הוא נתן שילינג וחומש, עוד 20%, ויצם יום שלם. למה? אולי אני השתמשתי בזה, אולי זה יתערב בכסף שלי, אולי מישהו מבני ביתי ישתמש בכסף של צדקה, תראה עד כדי כך. לכן זה אין אדם, הרבה יש להם כסף של צדקה, הוא אומר, אני משתמש בזה, ושיהיה אחר כך הוא שצריך, אני אחזיר. אסור לך, מה פתאום אתה משתמש? זה מועד בפיקדון. על מה ולמה, מה פתאום אתה נוגע בזה? אסור לך לגוע בו. מה, לא עושים דבר כזה. לא עושים דבר כזה. זה מנהג רע. לא נותנים, לא לוקחים, לא נוגעים כזה של צדקה, זה כמו אש. לא נוגעים בזה. תראה מה הרמב״ם אומר. הצדקה הרי היא בכלל הנדרים. מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. זאת אומרת, מצווה לתת לו לפי מה שראוי לו. יש עני, הוא יפרט לך, יש עני שצריך יותר, יש עני צריך פחות, כל אחד לפי הצורך שלו. אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר פתוח תפתח את ידך לו, ונאמר והחזק תבוא גר ותושב וחי עמך, ונאמר וחי אחיך עמך. כל הרואה אני מבקש, אבל בתנאי שזה אני אמיתי, לא אלה שיש לנו היום רמאים. והעדים אינם במנו ולא נתן לו צדקה, עבר ולא תעשה. ולפי מה שחסר אני, אתה מצווה ליתן לו. אם אין לו כיסות, מחסין אותו. זאת אומרת, חסר לו בגדים, קונים לו בגדים. אם אין לו כלי בית, קונים לו. עכשיו למה קונים לו? אבל יש עני, הוא מרוב שהוא רגיל, תתן לו כסף, הוא יצא מפה, ילך יקנה בקבוק ערק וישתה אותו. אז מה עשינו? שמעת מוישה? לא עשינו כלום. אתה רואה אותו שחסר לו בגד, תקנה לו בגדים, תביא לו. ככה לא יכול לשחק איתך. חסר סמיכה בבית, קר, לך תקנה לו סמיכה. חסר חשמל שמה, תביא לו חשמלי, שיתקן לו שמה, יתקין לו מה שצריך. וכן על זה הדרך. חכה רגע לפני הרב, אם אין לו אישה, מסיעים אותו. צריך לחתן אותו, תביא לו אישה. מה שאלת עכשיו? מה מביא לך? תגיד לו, מה שאני רוצה אני קונה. תגיד לו, מה שאני רוצה, אני קונה. מה, אתה מקנה ממנו? ואם הייתה, כן, ואם הייתה אישה, מסירים אותה לאיש, ואפילו היה דרכו של זה אבי לרכוב על הסוס, ועבד רץ לפניו, והעני. ומסכן היה רגיל, היה עשיר גדול, היה לו סוס, ועבד רץ לפניו, ונהיה עני, וירד מנכסיו, קונים לו סוס, לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסורו, אשר יחסר לו. יתום שבא להשיאו אישה, סוחרים לו בית, מציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו, ואחר כך מציעים לו אישה. לא ישר מביאים לו כללה, ואחר כך מסכן איפה יגור ברחוב, או שמה ליד גינת הברדים שליד הכנסת. בא אני ושאל די מחסורו, ואין יד הנותן משגת, נותן לו כפי השגת ידו. וכמה עד חמישית נכסה מצווה מן המובחר, ואחד מעשרה ונכסה בינוני. פחות מכאן, עין רע, ולעולם לא ימנע עצמו משליש שקל בשנה. אני שאין מכירים אותו. ואם אמר רעב, אני מאחרים אותו. היה ערום ואמר, קסוני, בודקין שמר המי הוא. שמעת מוישה? בוא בלי מעין, אומר אני מעין. תבדוק, אומר הרמב״ם, אולי הוא מרמה אותך. ואם היו מכירים אותו, נכנסים אותו לפני כבודו מיד, ולא בודקים אחריו. מה זה על בנו? מה? קשר לחתונה, מה שצריך. כלים, מיטה, חפצים, רעיתים, דברים מינימליים, מכונת כביסה, בטח, אז מה הוא סתם מביא ילדים לעולם וזורק אותם, לבני עורב אשר יקראו, כתוב, כאין, לא, אז זה הצדקה, צריכים לדאוג, קופת צדקה. הגמרא אומרת, האב חייב לבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, ולהשיאו אישה. מה זה להשיאו אישה? להשיג לו אישה, וגם להשיג לו תנאים מינימליים, שהוא יתגורר שם, שיחיה יחד עם אשתו. הקופה הכללית, כן. כל מיני קופות. לא, לא, לא. זה אש. לכתוב על זה אש, אסור לגרוע. לפרוט, מצווה לפרוט. אין מצווה להביא, הרבה פעמים כאלה מביאים קופת צדקה, מביאים עשרות אגורות, גם חמישיות יש כאלה. טוב, שלא הביאו אגורות בודדות. מביאים, אתה, אצלך הפסיקו. אתה, עשירים באים אליך. אז מביאים, חושבים שזה מצווה. לא, תפרוט את זה. תפרוט, תצרף את זה, אומרים תצרף. תצרף לסכום, לשטרות, ותביא את זה בשטרות, בדרך טובה, דרך יפה, ולא בדרך ככה שיש בה צער, ואחר כך זה נאבד והולך. אבל להשתמש בקופת צדקה זה מנהג רע, זה כמו אלה שרושמים במקולת. זה מחלה. צריך לעקור את המחלה הזאת. מה השאלה, מה יש? כסף של צדקה, לקנות לאדום נעליים, גם מים, ובתוך חודש, מותר? מותר. אם אין לו נעליים, אפילו בתוך חודש, אחרי השבעה מיד, קונים לו נעליים, קונים לו בגדים, חייבים לקנות לו. אסור להשאיר אותו בלי, ודאי. כן. זה ילד למטה מגין מצוות, שתנות שולח אותו שייתן צדקה, זה צדקה שלך. ואפילו אחרי גין מצוות, אתה מנה אותו שליח, הוא שליח שלך. אתה לא נתן לו את זה במתנה. אם נתת לו את זה במתנה, זה שלו. לא נתת לו את זה במתנה, אלא אמרת לו, תוליך את זה, תן את זה לצדקה, זה שלך, מצווה שלך. אותו דבר. הרמב״ם, תכף אני אקרא לך. הרמב״ם אומר בדיוק מה, מה ומי. תכף, עוד דקה. כן. האביון זה בדיוק מה שהרמב״ם כעת הזכיר. אני זה סתם אני. כל אחד שאין לו מה לאכול או אין לו מה ללבוש. אביון זה אחד שהיה רגיל שהיה בן טובים, זה נקרא אני בן טובים. מה זה אני בן טובים? שאבותיו היו עשירים, והיה רגיל שיש לו סוס, והעבד רץ לפניו, ועכשיו אין לו. זה מסכן יותר מעני, כי הוא מתאווה. אביון לסון, תאווה. אומנם זה בבא וזה בבית, אבל זה אותו שורש, מילה. כך כותב בן עזרא. אז זה מתאווה, והוא נזכר מהימים היפים שהיו לו, ואיזה אוכל היה אוכל, וזה הצער שלו פי עשר מסתם עני רגיל, שהוא רגיל, היה גדל בעוני וחי בעוני. הוא אפילו לא מרגיש את המצב שלו. אבל האביון, כל רגע הוא בצער גדול. לכן האביון הוא קודם לעני. איך, איך? לא יודע, לא מרצדס, תקנה לו גם כן סקודה, גם הולך. לא נורא. עכשיו אני חייב לזה תשובה עם אנשים וכל שאר הדברים. בוא נראה. בוא נקרא עוד כמה שורות מהרמב״ם. יש עוד דבר מעניין, אם אתם רוצים לשמוע. פדיון שבויים. נכון? זה אקטואליה? קודם לפרנסת עניים ולחסותם. ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל... תראה, אני קורא והוא מדבר. לא ראיתי כמוך בכל העולם. אתה ממשיך לדבר. תגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואני לא אדבר יותר. לא, תגיד, אני לא אדבר יותר. פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולחסותם. ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים, והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, ולא תעמוד על דם רעיך, ולא ירדנו בפרך לעיניך. וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו, מצוות רחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, ועצה לקוחים למוות, והרבה דברים כאלו. ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. מיד אחרי זה כותב הרמב״ם, אין פודים את השבויים, יותר על דמיהם מפני תיקון העולם. שלא יהיו האויבים לומדים לרדוף אחריהם לשבותם ולהעלות במחירה. ואין מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מכבידים עליהם את העול ומרבים משמירתם. עכשיו, אחרי זה, כותב הרמב״ם, הנה, כל עיר שיש בה ישראל, חייבים להעמיד מהם גבאי צדקה, אנשים מדברים ונאמנים, שיהיו מחזירים על העם ערב שבת לערב שבת, ולוקחים מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי ביתן. ודבר הקצוב עליו, פירוש הבדין, היו מחליטים כל שנה, זה ייתן כך, זה ייתן כך, זה ייתן כך, לכל שבוע, כמה הוא חייב לתת. אלא אם כן, יש לו איזה בעיה כלכלית, הוא ילך לבית הדין ויבקש פטור, יגיד, המצב שלי כך וכך. או אם עלה, ברוך השם, הרוויח כסף, אז זה אמר, וצדקתו עומדת לעד, וצדקתו עומדת לעד. וכמו שהוא אמר, היה לו סקודה, החליף אותה לפיאט יותר, אחר החליף לפולקסווגן, אחר כך למרצדס, אחר כך לבמ"ו, אחר כך למה עוד יש? פונטיאק! זה וילה מהלכת. ואחר כך קנה גם כן יחטה בהרצליה פיתוח. עם מזח, והוא היה נותן 100 שקל לחודש, נשאר ה-100 שקל לחודש. זה צדקתו עומדת לעד. צריך להוסיף, להמשיך, לא לעשות זה. הבנת? עכשיו תשמע מה הוא אומר. והם הגבאים מחלקים המעות בערב שבת לערב שבת ונותנים לכל עני ועני מזונות, מספיקים לשבעה ימים. שמים לו אוכל של שבעה ימים. וזוהי נקראת קופה. וכן מעמידים גבאים שלוקחים בכל יום ביום מכל חצר לחצר פת ומיני מאכל או פירות או מעות. זאת אומרת, אנשים לפעמים אוכל מיותר, לא לזרוק, לחם מיותר, לא לזרוק. סובב הגבאי, אוסף את כל האוכל המיותר, מוליך את זה בערב, הוא אומר. חלקים את הגבוי בערב בין העניים. וככה היה הסדר של העולם. זה העולם מתוקן. ואנחנו אומר, מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. אבל תמחו יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו. אחרי זה הוא מתאר מה זה קופת תמחוי, והוא ממשיך עם זה ואומר כמה לוקחים ואיך לוקחים וכמה צריך להיזהר, ואסור לתת בסבר פנים רעות. אפילו נתן לו 1,000 זהובים בסבר פנים רעות, איבד זכותו והפסידה. מדבר לו דברי תנחומים וניחומים שנאמר, ולב אלמנה ארנין. אחרי זה, עוד כתב הרמב״ם, הנה איפה השאלה שלך, איפה השאלה שלך? הצדקה, מי שהתנדב, הנה, כאן כתוב ממי לוקחים, ממי לא לוקחים. באמת, כן, מתנדב ישראל, אם היה גוי אסור, הוא אומר אסור לקחת. גוי שהתנדב לבדק הבית, הם מקבלים ממנו לכתחילה. ואם לקחו, הם מחזירים לו. היה דבר מסוים, אומר, לא מחזירים לו, אסור. למשל, נתן כיסאות, נתן זה, לא. כסף, בדעבד ניקח. אבל לבית הכנסת מקבלים מהם בכתחילה. אסור לישראל לתת צדקה מן הגויים, ואם אין לו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואין לו יכול לתירה מן הגוי בצנעה, הרי זה מותר. ומלך או שר מן הגויים ששלח ממון לישראל לצדקה, הם מחזירים לו משום שלא מלכות. כן, זה נחשב, כל הצדקה שהאדם נותן במשך החודש, זה מחושב מכספי המעשר. כן. אחרי זה האישה קודמת לאיש, לאוכל ולחסות ולהוציאה מבית השוויה. כי איש דרכו לחזר ולא האישה ובוסתה מרובה. כן, אחרי זה יש בכיס של צדקה נותנים לה לפי כבודה. אחר כך הרמב״ם ממשיך ואומר שמקבלים, איפה זה? מקבלים מהנשים דבר מועט. למה? הוא אומר אם זה דבר יותר, וידוע שזה גנוב, כי הבעל לא מסכים. צריך צדקה ברשות הבעל. אז מה שמותר לקחת מאישה זה דבר מועט. דבר מועט אמרו היום זה בסביבות עד ה-50 שקל. זה נקרא דבר מועט שיכול לקחת מהאישה, כי זה, הבעל לא מקפיד עליה, לפעמים קונה, לוקחת מונית, לפעמים קונה גרביים, קונה איזה חפצים, הוא לא מדקדק איתה על ה-50 שקל איפה הם. אבל 100 שקלים, 200 שקל, זה כבר סכום יותר זה, אני מדבר בממוצע. בעשירים זה כמובן בהתאם, הכל לפי המבייש והמתבייש. מה זה? חד פעמי. חד פעמי. חד פעמי, כן. אז אם כן, אלה הם פחות או יותר מה שמצאנו כאן. הנה, אחרי זה כותב... כן. כן. גדולי החכמים, היינו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפילה, ואחר כך מתפללים שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. ונותן מזונות למנה בנינותיו הגדולים שאינו חייב עם זונותיהם, כדי ללמד הזכרים תורה. והבנות להנהיגם בדרך ישרה, ולא יהיו מבוזות, וכן נותן מזונות לאביו ולאמו, הרי זה בכלל צדקה. צדקה גדולה היא שקרוב קודם, וכל המאכיל ומשקיע עניים ויתומים על שולחנו, קורא אל השם ויענהו, ומתענג, שנאמר, אז תקרא, ואדוני יענה. ציבור החכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים. מה פירוש שיהיו בני ביתו עניים ויתומים? למשל, יש לו פועל, הוא יכול לקחת פועל שהוא בן של חבר שלו, ופועל השני זה יתום. תיקח את היתום שעבוד אצלך, ואל תיקח את ההוא שיש לו אבא. כי ההוא אבא שלו ימצא לו עבודה, אם לא, ימצא מקום אחר. כן, אחד עני ואחד מצבו הכלכלי בינוני. קח את העני שיעבוד אצלך, תפרנס עני, ולא תפרנס אחד שיש לו. תמיד תחפש את היותר נזקק לעזור לו. אומר מותר לו להשתמש באלו, ויהנו בני אברהם יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יהנו בהם זרע חם. מי זה זרע חם? עבדים. שכל המרבה עבדים בכל יום ויום מוסיף חטא ועוון בעולם. הם יהיו עניים ונראיתו בכל שעה ושעה, מוסיף זכויות ומצוות. מה? לא כתוב. לעולם ידחוק אדם עצמו והתגלגל בצער, ולא יצטרך לבריאות. שומע? לא ילך לחפש צדקה, לעמוד בכבישים. אולי תלקח אותי טרמפ, דופק על החלון. ואל ישליך עצמו על הציבור, וכן ציבור חכמים ואמרו, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריאות, ואפילו היה חכם ומכובד והעני יעסוק באומנות. ואפילו באומנות מנוולת, כמו שאמרו בגמרא, בסוד נבלה בשוכה, ואל תצטרך לבריות. זה דבר גרוע. והרי הוא בכלל ארור הגבר אשר יפתח באדם. שמעת מה זה? מי שעושה את זה מקצוע, שהוא חי מכסף של אחרים, ארור הגבר אשר יפתח באדם. וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל, גון זקן, או חולה, או בעל איסורים, מגיס דעתו ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. כל מי צריך ליטול וצער ודחק את עצמו וחי חי צער, אינו עומד מן הזקנה, עד שיפרנס אחרים משלו. ועליו ועל כיוצא בזה נאמר, ברוך הגבר, אשר יפתח באדוני. אז... לא, לא שאמר חי מהחיים. אדם כדאי שיהיה לו איזה משהו שיתפרנס מזה ויהנה מיגיע כפיו. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. לכן זה דבר גדול שאדם זוכה שהוא מתפרנס מצד עצמו. לכן מבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה טובה בנחת ולא בצער. בכבוד ולא בביזוי. בהיתר ולא באיסור. תמיד זה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. תן לו זריקה זירוז. עכשיו עוד דבר, מה? אם אין לו, רק לאדם שהוא עני, אז יכול לחשב את זה מכספי מעשר. אין ממנין גבי על הציבור, אלא הוא נאמן כרבן חנינה בן תרדיון. מה היה רבי חנינה בן תרדיון? הרב מספרת עליו שהוא רבי יוסף, איך קראו לו? נו, בן קסמה. רבי יוסף בן קסמה, שאהבו אותו גדולי רומי, היו אוהבים אותו, מייקרים אותו, והיה זקן של הדור. ויום אחד בא אליו רבי חנינה בן תרדיון ואמר לו רבי יוסף בן קסמה, אתה לא יודע שאומה זו מהשמיים המליכו אותה עלינו, ואתה, הם חקקו חוק שאסור ללמד תורה ברבים, הרומאים, ואתה יושב ומלמד תורה ברבים. אמר לו, מה אני לחיי העולם הבא? למה שאל אותו מה אני לחיי העולם הבא? פרשים אמרו, פחד רבי חנינה בן תרדיון, שכיוון שהוא עובר על החוק ומלמד תורה ברבים, אם הוא יתפס ויהרג, יחשב כמתאבד, כי הוא הכניס את עצמו לתוך זה, כי הוא האדם מצווה לשמור את חייו. אז הוא, והוא רבי יוסף בן קסמה, מזהיר אותו, אומר לו, תראה, אתה עושה לו בסדר. אז הוא עונה לו, שמה מעשה בא לידך, תספר לי, אולי היה לידך איזה מקרה שאתה, היה לך איזה ניסיון. אז הוא ענה לו, אני גבי של צדקה. והיה לי מעות של פורים, שאספתי של לתת לעניים ביום פורים. והכיס שלי, של המעות שלי, גם כן היה איתי. התחלפו מעותיי במעות של פורים. התערבב. ואת כל הכסף שלי שמתי בכסף של פורים. ענה לו רבי יוסף בן קסמה, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. אני רוצה להיות שכן שלך, שותף שלך בעולם הבא. לנו ימים מועטים, עד שרבי יוסף בן קסמה נפטר אחרי כמה ימים, הלכו כל גדולי רומי ללוותו, יצאו אל הלוויה שלו, חזרו מהלוויה שלו, לקחו את רבי חנינה בן תרדיון, וקרחו אותו בספר תורה, ומי זה היה? חמיו של רבי מאיר, אבא של ברוריה, אשתו של רבי מאיר. קרחו אותו בספר תורה, והעלו אותו באש, ומעשרה הרוגי מלכות. ספוגים של צמר, שמו על ליבו, לעכב עצמו, כדי שלא יישרף מהר. עד שקסטנירו שואל אותו, מה אני? אם אני מוציא לך את הגזי צמר והאש תשרוף אותך, אני אכנס לעולם הבא? אמר לו כן. שאל אותו, ראה שרבי חנינה בן תרדיון משביע את האש שלא תיגע בו, מדבר והאש מתרחקת. אמר לו, סבא, אתה מחשף או אתה מבעד בייסורים? מה אתה? אמר לו, אני השבעתי את האש שלא תיגע בי עד שאני אדע אם זה נגזר מלמעלה. אמר לו, אם ככה אני אציל אותך, אני אשרף במקומך. אמר לו, לא יעזור. מי שנגזר עליו למות, הרבה נחשים יש לו, הרבה שליחים יש לו מקום. אלא נגזר עליו למות, הוא מקבל את זה באהבה. אמרו לו תלמידיו, פתח פיך, תיכנס האש לתוכך, למה שימות יותר מהר? אמר להם, לא אעשה כן עד שיתלנה מי שנתנה לי, זה נקרא מתאבד. ואז מיד הקסטנירו מעשה, הוציא את גזרי הצמר וקפץ גם הוא על האש. יצאה בת קול והודיעה, קסטנירו שרבי חמטר הדיון מזומן לחיי העולם הבא. עכשיו מה היה איתו? למה זה כך קרה לו? תשמעו מה כותב רמה מפנו. רמה מפנו כותב שהוא היה גלגול של שכם בן חמור. שכם בן חמור, הוא רצה פתאום מדינה, ותראה שכתוב, ותדבק נפשו בנפש הנערה. זאת אומרת, היה לו חלק ניצוץ קדוש שהיה בתוכו. והוא נכון שעשה מעשה נבלה, ועשה מעשה נתעב ונפשע, ואחר כך נהרג, אבל הוא נימול. וגם הוא היה בו חלק קדוש, וזה שבוי בידי החיצונים. ולכן בא בגלגולו. איפה ראיה שזה גלגולו? אומרים לו, הארץ הנה רחבת ידיים לפניכם. רחבת ראשי תיבות. רבי חנינה בן תרדיון. הארץ הנה רחבת ידיים לפניכם, זה רבי חנינה בן תרדיון. ואחרי זה, באשתו, שרבי חנינה בן תרדיון, היא גלגולה של דינה. היא גלגולה של דינה. ולכן הגמרא אומרת, שנגזר עליו, גם על אשתו תמות. אז הוא למה היה מזכיר שם, שם השם, שם המפורש, והייתה שומעת ולא מוחה בידיו. ושלא מחתה בו, זה אותו עניין, לכן היא נענשה יחד איתו. הוא בא לתקן את מה שהיה אז, ותצא דינה. ואחר כך ביתו, לא עליכם, ישבה, הוסיבו אותה, שהלכה במאיר להציל אותה. אז מכאן למדנו, המעלה של, מכאן למדנו מעלתו היה גבי צדקה. הגבי צדקה, ותראי כמה היה נזהר, מכאן למדנו כמה אסור לגוע בכסף של צדקה. הוא התחלפו מהאותיו, אז מה? הוא יודע כמה פחות או יותר היה לו בכיס. אז תגיד, יש 100 שקל, אולי לכאן או לכאן, תן אותו לצדקה, ונגמור, סגור עניין. לא. הוא עשה חסידות, כל המעות שלו, נתן אותם לצדקה, ושזה זכה, שיהיה לו חלק לעולם הבא. אז זה אמרה הגמרא, אין נאמנים גבי צדקה, אלא אם כן נאמן, עשיר ונאמן כרבי חנינה בן תרדיון. שאז היה ידוע שהוא היה איש נאמן וצדיק. עוד אומר, קופת צדקה, נזהר לא לקחת משם מפני החשד. ולא יפרוט כסף לעצמו, כך כותב השולחן ערוך, מה שרוצה לפרוט, לא יפרוט מקופת צדקה. איך יפרוט ממישהו אחר. קופת צדקה לא יפרוט. אחר שרוצה להעביר את הצדקה, ייקח את הכל, יחליף. אבל מדי פעם שהוא רוצה לפרוט, למה לפעמים יש פחות, יש יותר, הוא מעגל לטובתו, מעגל לרעתו, לא כדאי, מתחיל עם זה, וזה לא נגמר. עכשיו, לא מדובר בכסף שיש אצלך בבית, שאתה שמת את הצדקה, אתה יכול לפרוט. אבל כסף של גבי צדקה, שהוא ממונה על זה, אז הוא מתחיל להרשות לעצמו, לעשות בכסף הזה מה שהוא רוצה, מחר מחרתיים יבוא יצר הרע גם יגיד לו דברים אחרים. לכן היו נזהרים בזה שלא להגיע לאיזה דבר שלא יבוא לידי איזה תקלה חס ושלום. לכן צריך זהירות גדולה. אז זה אומר, זה היה משכן העדות. משכן העדות שהעיד על האנשים, והעיד על הממון שלהם. כן. זה ודאי, זה ניתן לדעת, כן, הקופה פתוחה, אתה לא גבי צדקה, אתה תורם, ואתה רוצה עודף, אז מותר לך, אבל הגבי צדקה עצמו רוצה לפרוט, אומרים לו לא לפרוט. ככה, הוא צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות, כמו שהגמרא אומרת, במסכת שקלים, ירושלמי בשקלים, שהיו מגיעים, הכהנים להיכנס ללשכה, לתרומת הלשכה, אז היו נכנסים עם בגדים, שבאותו בגד אין כיס, ואין מכפלת, ואין תפר, ואין שום דבר. ואפילו בלי נעליים, שלא ייפול איזה מצבע ויתפס באיזה מקום, וחס ושלום נמצא מעל בהקדש. ואחר כך אומרת לגמרא שאם העני ותראה למה הוא נהיה עני, הוא גנב מהכסף של הצדקה, הנישו אותו בשמיים ונהיה עני. ואם העשיר ותראה איך הוא נהיה עשיר, גנב מהצדקה, נהיה מאיפה יש לו, הוא גנב מהצדקה. אז לכן כדי שלא יבוא לידי גם שידברו עליו, יפה, ישים קודם את שלו, אחר כך ייקח מהצדקה. היה הרב בן ציון חזן, עליו השלום. הוא היה גבאי צדקה, גבאי של ישיבת פורת יוסף. אני לא הכרתי אותו, אבל זה שמעתי מפיו של הרב יהודה צדקה, אמר לי, סיפר לי. אומר, הוא היה ככה עושה, היה קודם נותן מכיסו, אחר כך לוקח מהצדקה מה שצריך לקחת, את העודף. וכן בהפך, להפך. ואחרי זה היה רושם, אומר, היה לו פנקס, כל הכנסה והוצאה, היה רושם אותה. עכשיו, לא היה רושם, קבלה לא היה רושם, עד שהיה קודם יקבל. תראה היום, גם בחנויות, הוא לא ייתן לך את המוצר, הוא מחכה. תן את הכסף, אחר כך הוא ייתן לך את המוצר. וכן, אחרי זה, כשהיה מוציא, הוא לא היה רושם שהוציא, עד שקודם הוציא. הכל שיהיה לטובת הקופה של הצדקה. שלא ייווצר מצב שהוא רשם משהו שעדיין לא נעשה. כלומר, לא רושם את הפעולה בפנקס, עד אחרי ביצוע הפעולה, כדי שלא יהיה אחר כך תקלות ולא יהיו שאלות וכל מיני עניינים. וייתן מקיים מעשר מישראל. לא, לא, אין דבר כזה. וגם צ'ק של שמו, מה זה, מה זאת אומרת? לא, לא יעשה, לא ייגע בקופת הצדקה כהוא זה. יותר מזה, גם כן יש אומרים שאפילו באותו סניף בנק לא ינהל חשבון אישי שלו. שם החשבון של העמותה או של הקופה שהוא מנהל יהיה לבד, והוא לבד. למה לפעמים הם מתבלברים? הם גם כן שם בבנק, לא האנשים הכי חכמים עובדים שם, שתדע, בלשון המעטה. הוא שואל אותך מספר זהות, ואז הוא מעביר מחשבון זה, הוא לא אין אצלו, הוא לא מבולבל. חשבון הזה, חשבון ההוא, מעביר מאחד לשני ועושה חרבתה אחת גדולה. אז ככה אתה רגוע, אתה יודע שאתה בסדר, אין לך שום עסק, זה לבד וזה לבד. אף פעם לא לערב את כל זה. גם הרמב״ם אומר, מה זה שהמשנה באבות אומרת? איזה הוא גיבור? יפה. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. ואיזה הוא עשיר? אומר בין אף כבינה, שהמשנה שואלת, איזה הוא עשיר? מה בא ללמד אותנו שאלות? עושה לנו חידונים, מי זה עשיר? מי זה חכם? אלא לעניין ששורה עליו רוח הקודש. זה העניין שהוא ראוי להיות גבאי של צדקה. לא גבאי של צדקה צריך לקחת אחד שהוא עשיר, והוא גיבור, והוא חכם. אז מה עם התנאים? אז זה המשנה באה לשאול. והמשנה משיבה, זה בן זומה, עליו השלום, שמעון בן זומה, לימד אותנו את כל הדברים הללו, כדי שאדם ידע. או ליקוטי מעריב שואל, מה אומרת על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיה מחבל עניים, סליחה, מחבל עשירים, היה מחבל עשירים. למה היה אומר, אם לא שהקדוש הוא אוהב אותם, לא היה נותן להם ממון. אבל הוא אומר, מה היה? מה בא ללמד אותנו פה? שרבי היה מכבד עשירי. אומר, אלא רבי היה ענב גדול. היה ענב גדול, הוא היה גם עשיר. רבי יהודה הנשיא. כולה אומרת, מזמן משה ועד רבנו, לא ראינו תורה וגדולה מקום אחד. בדרך כלל הוא יכול להיות גם חכם גדול, גם עשיר גדול. אם הוא עשיר גדול, הוא לא חכם. ואם הוא חכם גדול הוא לא עשיר. אין את שתי המעלות האלה באדם אחד. אבל אצל רבנו הקדוש היה. היה. אז הוא היה ענב גדול. היה ענב גדול וראה שאנשים מכבדים אותו. אז מה, מכבדים אותי בגלל שאני חכם? לא, אני לא חכם. הוא היה כזה ענב שהוא אמר על עצמו, אני לא חכם. אז הוא הסביר שמה שמכבדים אותו בגלל העושר. אז הוא היה מכבד את העשירים כדי להסביר למה אותו מכבדים. הוא ידע שהוא עשיר. אבל שהוא חכם, הוא הסתיר את עצמו. לכן, הגמרא אומרת, לא היה ענב בעולם כמוהו. לכן, זה הסיבה. עוד, יש, הייתי רב נחום מצ'רנוביל שואל, מה זה לכבד העשירים? היה צריך לדבר, לכבד את העניים. כתוב, אני אשכון את דקה, כמו שקראת הרמב״ם מביא את הפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, הקדוש ברוך הוא אוהב את המסכנים, את נמוכי הרוח, את כל אלה. אז למה רבי היה מכבד אותם? אלא הוא רבנו הקדוש, לפני מותו, כמרה אומרת, זקף עשר אצבעותיו. ואמר גלו וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה. ולא נהניתי אפילו באצבע הקטנה. אז כיוון שכך, לכן היה מכבד את העשירים. אני אדקה, כי הוא לא נהנה. אז היה יודע מה זה העני, מה זה מעלת העני. העני כמה מסכן, כמה צריך לעזור לו, כמה הוא חשוב. בכל זה, כל זה היה בגלל זה. יש, קצות החושן אומר, ההבדל הוא בעשיר ולעני, עשיר שעושה מצווה, אוהב לפרסם את המצווה שלו. תראה, בדרך כלל, עשיר שנותן צדקה, מה יהיה איתכם שם? מה יהיה? מתי תחזרו בתשובה? מתי? מתי? כבר עבר כיפור, חנוכה, פורים בדרך, תחזרו בתשובה, מספיק. איי, 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 איי. עכשיו, די, מספיק כבר. עברתם את כל הגבול. קצות החוסן, שואל. קצות החוסן, שואל. אומר, עשיר מפרסם את המצוות שלו, וזה טעות. למה? מה כתוב? כי נר מצווה. בתורה, מה זה נר מצווה? מה אמר נר? תגיד, אש מצווה. להבה מצווה. מדורה מצווה, זה מה, חסר נר? אלא הוא אומר, כדי להדליק איזה אש, אני לא צריך. מה זה, אכפת לך אם הבאת גפרור או הבאת לפיד? יש לי נר כעת, אני רוצה להדליק אותו. נרות חנוכה. אז יש אחד מביא איזה לפיד גדול ואומר ברדו שקדשנו במצוותיו וציוונו. והוא שר לו ומנגן הנרות הללו. בין ימין או משמאלו. מדליק. מה זה משנה אם אתה מדליק את זה בגפרור או הדלקת את זה בלפיד? העיקר שהנר הודלק. זה פירוש נר מצווה. מה פירוש נר מצווה? אפילו אדם נתן צדקה שקל אחד. הוא נתן מיליון שקל. מה אתה מתגאה במיליון שאתה נתת? זה נתן שקל, זה נתן מיליון, זה קיים מצוות צדקה וזה קיים מצוות צדקה. כמובן שיש הבדל למי נתנו וכמה נתנו ומה היה, אבל המצווה עצמה נעשתה גם בשקל אחד, גם בחצי שקל. למה? הפסוק אומר, כי נר מצווה, כמו שאת הנר מדליקים, אפשר להדליק בגפרור, שזה שקל, ואפשר להדליק בלפיד, שזה מיליון שקל, וזה היינו לך, זה ידליק וזה ידליק. אומר לכן, תדע שזה העיקר, העיקר לעשות את המצוות שהקדוש ברוך הוא ציבה כלחתם. לא לעשות את זה בשביל איזה דבר אחר, אלא בשביל איזה חס ושלום, איזה נפקמינה. כמו שאמר, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. הרימון הוא סגור, אבל הפעמון הוא פתוח, זה היה ההבדל ביניהם. צריך לדעת מתי לשתוק, צריך לדעת מתי לדבר. אז הפעמון זה מראה על רעש, אבל רימון זה מצוות, כמו שאמר, הגמרא אמרה שמלאים לעירובים, הגמרא אומרת, אפילו רקנים שבח, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבח, מלאים מצוות כרימון, אז זה מלאים מצוות כרימון, אבל מי שרק, זו הסתירה בלגינה, כסכיס קריה, כך קופה שנחוסת, רקה, שים מטבע אחד, נענע אותו, וואי איזה רעש עושה. אבל כשהקופה מלאה, היא לא עושה רעש. ככה האדם שהוא מלא מצוות, הוא לא מרעיש. עושה עוד מצווה ש... אתה לא מרגיש שעשת המצווה. קופה מלאה, אתה מכניס שם מטבע, לא משמיע קול בכלל. אבל קופה ריקה, זה קול נשמע, וואו, הכל נשמע בית פרעו. אז זה אומר, זה ההבדל בין זה שעושה רעש לבין זה שלא עושה רעש, כי לא ברעש השם, ככה אמר אליהו הנביא, שהוא לא אוהב רעש. והזוהר החמיר בזה מאוד. זה אדם משתדל מאוד לעשות מצוות שיהיה בסתר ובצנעה. ככה לא יכולים אליו המזיקים. גם על המעבר יבוק, עוד בונוס אחד אני אתן לך. המעבר יבוק על השלום, רבי אהרון ברכיה דמודנה כותב, שאם אדם עושה מצווה בפרהסיה, צריכו נתן לו שכר דרך המלאכים. והם בודקים את זה. זה לפי התקן, לפי החוק, בא מבקר המדינה, בא יועץ המשפטי, בא הוא מגיש בגץ, בא הוא בודק, ומוציאים צווים נגדו וכו' וכו' וכו', עד שהוא מקבל את המתנה שלו. אבל העושה מצוות בסתר, העושה מצוות מאהבה, שכרו מיד הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, הוא אומר, ולא דרך המלאכים. ואז אומר ידוע, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן, ועין יפה הוא נותן. זה מיד כאן, אנחנו לא אומרים, אלא מיד כאן מלאה, הרחבה, העשירה והפתוחה. הקדוש ברוך הוא נותן בשפע. אכן, כמה שאדם עושה הכל בצניעות ובסתר ובינו לבין קונו, ולכבוד השם יתברך, כך ייטב לו. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.